טוב, אני אומר מראש, המפגש הזה הוא לא שיעור, זאת אומרת, מי שבא ללמוד, או שמקשיב להקלטה הזאת וחושב שזה שיעור. אין לי איזה שיעור, אלא באמת חשבתי טיפה להרהר אתכם ביחד, בעיקר לשמוע אתכם. שלום, רק אני אמקן גם אותך. אתם מכירים? אוקיי. אז אני רגע מכן, זה שיעור, אני רגע אספר טיפה באמת את ההיסטוריה. אני חובב הלכה כבר הרבה שנים, זה אחד. עוד בצעירותי הייתי קורא שוטים, ועסקתי בזה. בשש השנים האחרונות, אני גם עוד מעט מסיים את התפקיד בקיבוץ, אני לא יודע אם זה נכח פה בשיעור, אבל לא נכח. אני מסיים אבל שש שנים של רבנות בקיבוץ, שזו תקופה מאוד משמעותית גם בחיי וכו', אבל גם במערכת היחסים שלי עם הדבר הזה שנקרא הלכה ופסיקה והתנסות המעשית וכו'. ולימדתי פה כמה שנים וכמה מערכות שיעורים על ההלכה, אני חושב שלוש סדרות או שתיים שעסקו באמת ההלכה באופן כזה או אחר. שלוש. וכל אחת הייתה בדרך אחרת, גם התעסקה אותי בתקופה אחרת בחיים ובתחומי עניין שונים וכו'. וזהו, ולא תכננתי השנה ללמד את זה, או שהתחלתי ללמד את זה השנה, ואז זה בוטל לשיעור של הרב. לא, קיצור, היה איזשהו סוג של שינוי במערכת, ואז, לימדתי הלכה, השנה הלכות שבת. ותוך הלכות שבת, החלטתי ללמד הלכה, באמת הלכה לסירוגין, ואז קרו שני דברים במקביל, א', אתם התייאשתם, ב', לומדי הלכה, ביקשו הלכה ולא מתה הלכה, וככה השיעור הזה נפל באמצע, בלי ביקוש. הם עזבו לשם, אתם עזבתם לשם, בדיוק. קיצור, איפשהו בשבט, נכון? משהו כזה, או משהו, איפשהו שם, התעורר השיעור הזה לתחייה. ישבנו פה לפגישת ייסוד, אני חושב שישבתי בצד השני, תראו איך משתנה נקודת המבט, ורשמתי לעצמי על דף, הדף הזה עוד מונח אצלי בתוך התיק, אני חוזר אליו מפעם לפעם, לא העברתי אותו לקובץ מחשב, כדי לשמור על האותנטיות של רגעי הכתיבה, כתב ידי, ורשמתי שאלות שהעסיקו אתכם בנושא הלכה, ומתוך השאלות האלו ניסיתי לארגן איזשהו סוג של שיעור מטה הלכתי. אני עובר בתחנות המרכזיות שתסענו בהן. התחלנו בשאלה על מה נשענת ההלכה, אם אתם זוכרים. כשהצגנו פה שתי תמות מרכזיות, כמובן שכל אחת מהן הייתה מורכבת, אבל אחת, הכל נשען על הר סיני, הכל ניתן למשה בסיני, על המשמעויות של הדבר הזה. והשנייה הייתה שזה קשור לעם ישראל, קבלת האומה, דיברנו על מנהגים, דיברנו על כל מיני דברים. זה מנהגים אחר כך הרחבנו שוב, אבל זה היה נושא אחד. אחר כך עסקנו בשאלת מה בינינו לבין הרפורמים והקונסרבטיבים. גם כן יחידה שהייתה מאוד מעניינת, והבאנו את אודי, והבאנו קונסרבטיבים אפילו. אפילו הבאנו את עצמנו.
נסענו אליהם.
לא רפורמי, אבל קונסרבטיבים, נסענו אליהם. היה פה מפגש מעניין. ללמוד קצת. הרב הזה, כן.
קורא לו הרב השחמט.
למה?
יואל רוט.
איך? יואל רוט, תודה רבה. כן, היה מפגש מעניין. מפגש מעניין. מה שהיה הכי מעניין זה שכשאתם ישבתם איתם בחברותות, אני ישבתי איתו. זה היה באמת מעניין, לי. הוא אמר אמירות, טוב, דיברנו עליהם. זה היה היחידה השנייה שעסקנו בה. יחידה שלישית שעסקנו בה מתחילת הקיץ הייתה...
מנהג.
כן, התחלנו את הקיץ במנהגים?
לא, התחלנו על הרפורמים, גנים מרמון בהתחלה.
לא, זה היה בסוף החורף. אז על מה דיברנו בתחילת הקיץ?
נתי על מנהגים.
על מנהגים כבר מתחילת הקיץ?
לא, מנהג אבות, כן, מנהג המקום. זה היה
הקדמה, זה היה השיעור. כן? אוקיי, מנהג אבות ומנהג המקום. ובשיעורים האחרונים קצת דיברנו על מקומות שבהם ההלכה לא עובדת או נתקעת, גם מהצד של הלכה ומורים, כן, וגם מהצד של עבירה לשמה והלכה ומוסר, וטיפה פתחנו דעת תורה, נכון? דיברנו קצת על דעת תורה, על דרך הרוב של הרמב״ם, אני כאילו עובר דרך התחנות. ודיברנו בסוף השיעור האחרון על הלכה ועצה. כשהשיעורים האחרונים היו שיעורים מזעזעים, כאילו במובן החיובי של המילה. לא, אתה יכול לתרגם terrible, אתה יכול לתרגם shock. איך? אתה מטלטל את קיומי ברוך הבא. אתה מצטט שוב את השיר הזה ברוך הבא. אוקיי, אז זה פחות או יותר התחנות שבהן פסענו. חסר לי משהו.
משהו
מהבן
אנחנו עושים
המנהג.
כן, זה פתוח את המחשב.
הלכה
ומנהג. כן, זה פשוט. אוקיי, בסדר, כנראה מילואים באמצע. בסדר. זהו, אלו הדברים. מה שלא עניתי לו, זה איזושהי בקשה שהייתה פה ל... פגישה עם דמויות מסוימות, עם דרכי פסיקה של שוטים מסוימים, והיה כאן, כאילו, היו קולות כאלו שרצו את זה, לא עשינו את זה בפועל. ואחד. זהו, אני חושב, שם היינו. אתם מוזמנים לומר עכשיו מה שאתם רוצים, להגיב, להתייחס, להגיד מה משמעותי לכם, מה חסר לכם, וגם לשאול שאלות על הדברים הללו, או חוץ מהם שקשורות להלכה, ואתם רוצים שאני אנסה לענות עליהם. יש לך שיחה מאימא. שלום לך, ילדי, שלום מאימא. כתב מאימא, שיר של אלתרמן. כן. לא, אתם לא רואים. כן, רבותינו, חבר.
זה שאלה. מה המקום שלי כפוסק לפני שאני יודע את כל המושגים, לפני שקיבלתי תורה ממישהו, כי אם אני במקום שלי לצורך העניין לומד תחום מסוים בהלכות שבת ואני מרגיש שאני אוחז בו, אני יכול לעשות חיבורים וחיסורים ולהבין עכשיו בלי לשאול איזשהו רב שקיבל מרב שלו ושהוא זה עשה, אני מכיר את כל התשעות על הפסיקה יכול להיות בדברי היום יום כאילו.
אז מה השאלה?
מה המקום שלי להצליח? כאילו לפסוק בעצם אם לא קיבלתי תורה.
האם מותר לי, אתה שואל?
מה לגיטימיות לפסק לפי תחום מסוים שכאילו תפסתי איזשהו תחום מסוים שאני חושב שתפסתי אותו מספיק, אולי אפילו את רובו או לא, ואני פוסק בתחום הזה לפי מה שאני מבין מהסברות.
אולי הייתי משלים את השאלה שלה, אבל לכיוון הפוך ל... זה המקום שלי כבעל הבית, כאילו בסוף יוצא מפה עם סדרה שיעורים באמת על הלכה שזה מבט, אני חושב, רחב על ההלכה כשבסוף הידע שלי באופן אישי בהלכה הוא לא גדול איך אני מרכיב אותם ביחד כמה מקום אני יכול לתת למבט המטה-הלכתי בסוף מסוגיות היום יום, כשהנחת המוצא היא שאני לא הולך על כל דבר אלא אם אתה רוצה להגיד גם על זה להגיד לי שכלל
הנחת המוצא שלך, איך אני יכול להראה אם זה הנחת המוצא שלך, הנחת המוצא שלך שתי שאלות שונות אני אנסה להתייחס לשתיהן, אין לי תשובה מדויקת לשתי השאלות האלה, אני חייב לומר. זאת אומרת, זה לא מזונות ואסור, כן? יש שאלות שזה התשובות עליהן, אבל אין לי תשובה ככה בפינצטה. לא, אתה תלמיד טוב. אשתי כבר מדברת יותר... אשתי אומרת יותר מזה, היא אומרת מחלוקת ואפשר להקל. היא למדה את זה, כאילו. כן.
אני חושב שכאילו יותר נוגע של השאלון, באמת, סתם, ראינו כל מיני לקח חוק חזה מה היה מלווה וכל מיני דברים כאלה, שהשאלה שנראה לי קצת לא עמדנו עליה, מאיפה, נניח, סוף הוראה, מה שנקרא, לדוגמה, שהמשנה נחתמה והיא הקאנון, כאילו, מתי נגמר הקאנון ההלכתי, נקרא לזה, ומתחיל פה איזשהו שיעור כזה.
נגיד ככה. אני מתחיל רגע מהשאלה של אילון, שהיא השאלה הראשונה. אני מרגיש א', אמרתי, אין לי תשובה מדויקת, אבל אני מרגיש שזה... ככל שהשאלה היא שאלה יותר מינורית ומקומית, אז הידע שלך, המינורי והמקומי, יכול להיות רלוונטי. אני לא יודע לשים גבולות, אבל אני אתן דוגמה. למשל, למדת את הלכות ברכת הפירות, בסדר? ועסקת בזה בהרחבה, בעיון ובהעמקה, בשאלה של מה מברכים על מיץ תפוזים. שאלה שהעסיקה אותך. ונכנסת לעניינים, קראת הגמרא, מסכת זה, ראית את הרשב"א, ראית את החזוני, התפקלת בעניין הזה, ראית תשובה של שני הלכות, אוקיי, הגעת לאיזושהי הבנה, לדעתך צריך לברך בורא פרי העץ על מיץ תפוזים עם חתיכות פרי. סתם, דוגמה מקרית. עכשיו, האם אני יכול לפסוק ככה? התשובה שלי, כן. עכשיו, תגיד לי, פוק חז עם האם הדבר, כל אנשים פוסקים בזה שהכל, גדולי הפוסקים אמרו שהכל. בסדר, יש לך את החזוני, אתה יכול לפסוק אחרת, אז אתה מסתמך על זה. האם תוכל לפסוק בניגוד לכל הפוסקים בנושא הזה? נראה לי שזה... תיאורטית כן. תיאורטית כן. צריך להרגיש מספיק, מספיק ודאי. האם... יודע מה? בנושא של קטניות הייתי אומר אותו דבר? כן, קצת פחות. והאם בנושא של... ביטול תפילת מוסף, הייתי מגיע לאותה מסקנה, כנראה שעוד פחות. כלומר, אני לא יודע לשים פה את הגבול, אבל יש איזשהו קו שבו השאלה הופכת להיות משאלה שההשפעות שלה וההשלכות שלה והממשקים שלה ומה שעיצב אותה לאורך השנים, את ההלכה הספציפית הזאת, והמשמעות שלה בתוך הקונטקסט החברתי שאנחנו נמצאים בתוך רובד דתי והאמוני. יש הלכות שונות שממלאות פונקציה שונה. אני אפילו יכול להגיד שיש הלכות מסוימות שבדורות מסוימים ממלאות פונקציה כזאת, ובדורות אחרים ממלאות פונקציה אחרת, או חברות מסוימות שבהן ההלכה מסוימת ממלאת פונקציה אחרת. לכן אני לא יודע למה זו תשובה שהיא תשובה חד משמעית. ברור לי שכדי להיות פוסק, אפילו לעצמי, אני לא צריך רק לדעת את החומר ההלכתי, אלא גם, מה שנקרא, לשמש תלמידי חכמים, במובן הזה של לראות איך העסק הזה עובד, מה מערכת השיקולים, מה, דיברנו על הגשרים היציבים קצת, מה קורה בחברה, מה השפה, מה הרטוריקה, אי אפשר ללמוד את זה ב... כן? אי אפשר לעשות תוכנה לדבר הזה, בסדר? יש, לבר יש אייפד, בטח אתם מכירים את זה, תוכנה שנקראת סירי, אני כאילו לא בעניינים, אבל אני לומד את זה משם. עכשיו, זה מאוד משעשע, כי היא אומרת לה משהו, ואז התוכנה מאבדת את המלל לטקסט, ואז היא מנסה לאבד את הטקסט למלל, ואז היא אומרת את זה אחרת. כאילו מתחרפן, אתה אומר, מה הסיפור שלכם? אמרתי את המילה בר, ואז היא כותבת בר, ואז היא אומרת שלום, בר. אבל למה להגיד בר אם אני אמרתי בר? כאילו, יש, זה עובד באיזשהו אופן, כשאתה מנסה כאילו ללמוד את ה... דוגמה לא מספיק טובה, אבל היא עלתה לי אסוציאטיבית. כשאתה מנסה כאילו ללמוד דברים בצורה מכנית, אז הרבה פעמים הם גם יוצאים ככה. יכול, מי שמשתמש לא נכון בכללים של קל וחומר, כן? יש קל וחומר שמותר, אפשר לאכול מרק עם הזלב. כן, אני לא זוכר בדיוק איך עושים את זה. ומה אוף שאפשר לאכול עם כף, אפשר לאכול עם מזלג, מרק שאפשר לאכול עם כף, וכל שכן אפשר לאכול עם מזלג, זה ניסוח כזה. כי, מה זה? אוקיי, זאת אומרת, זה דווקא יכול לעבוד. אבל כאילו אני אומר, השימוש בכלים, ברגע שהוא טכני וחיצוני, אנחנו מכירים את זה, אתה לא יכול ללמוד גיטרה אחרי שלימדו אותך, זה A, זה GM, זה זה וזה וזה, יופי, עכשיו תנגן כמו, לא יודע מי. זה לא עובד ככה. מה? למשל.
אני חושב שאני...
לא, שנייה, מה שאני רוצה להגיד, עכשיו, בשאלות של שאלות מקומיות, וההשפעה של הרכיבים האקסטרה היא מינורית, תמיד יש, אבל... אז ממילא, הידע בתוך הסוגיה הוא מספיק. אני יכול להגיד לך, עוד מצעירותי, שהיו סוגיות שבהן הרגשתי שאני יושב, כמו שתיארת, לא רק יודע את כל הסוגיה, אלא יודע אותה. יודע אותה, אני קורא את הפוסקים, אני מבין את האינטואיציות שלהם, אני הרגשתי, היום אני יודע להגיד שחשבתי פעם, לא ידעתי כלום, אבל אז היה נראה לי שאני, ואז, בעצמי, הרגשתי יותר בנוח לפסול. בסוגיות שבהם ידעתי את החומר לא פחות טוב מבחינת ידע החומר, אבל הרגשתי שאני, כאילו יש פה עוד וקטורים שאני לא מצליח לאחוז בהם, אז פחות הרגשתי בנוח לפסול. זאת לא תשובה מדויקת, אבל...
אם אתה אומר, שאולי אני דייק את השאלה שלי, אני באמת הרגשתי שאולי קצת, כאילו האם לעודד פסיקה? מה אני רוצה לעודד בעצם? אני יודע שיש את המילה של השאלה, בירגו עליי אהבה, שאפילו בטעויות, אבל כאילו, האם אני רוצה עכשיו לעודד, כאילו, לך תפסוק, מקסימום תפסק, כאילו, מה... עכשיו, כאילו, לא חדש, אני יחד עם כל המילים המסתייגות, כמובן, אבל כאילו, של עירת שומיים וכנות וזהירות, אבל תוך כזה, אם אני אחרון אותו, אני אפתח לפוסקים, ראשונים אחרונים, אני אגב...
תראה, בסוף, אני חוזר על השיעור הקודם באיזשהו מובן, הקיום של ההלכה זה איזשהו סוג של מערכת יחסים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. בין המסורת היהודית, לבין עם ישראל, לבין החברה הדתית, לבין ספרי הפסיקה, בסדר, יש פה הרבה שותפים לחוויה הזאת. אבל בסוף זה, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא שלך, ואתה בקיום ההלכתי שלך, כמו שכל אחד בקיום ההלכתי שלו, מנהל איתו איזושהי מערכת יחסים. אתה עושה מה שהוא אומר, אתה שומע בקולו, אתה עושה הפוך ממנו, אתה לא מצליח לעשות מה שהוא אמר, אתה מאוכזב מזה, אתה מבקש סליחה, אתה לא מבקש סליחה, אתה רוצה שהוא מבקש ממך סליחה. יש איזשהו סוג של מערכת יחסים בינך לבין. עכשיו, גם במערכות יחסים, יש פעמים שבהם אתה כאילו חי על הנורמה, אתה עושה מה שכולם עושים, זה בסדר. אני לא חושב שזה רע. אבל אני חושב שהדבר, המקום האמיתי יותר, אני לא תובע את זה כתביעה מכל אדם, אבל מי שנמצא במקום שבו יש לו מה להביא באופן אישי במערכת היחסים הזאת, אז הרב שגר דיבר על זה שכולם עושים את אותה הלכה וכל אחד מקיים אותה באופן שונה. בסדר? הוא לא דיבר על זה שכל אחד פוסק לעצמו אחרת. אבל זה גם כחתיכת איכות. כאילו, וואלה, כולם הולכים להניח תפילין מחר בבוקר. האם אני הולך להניח תפילין באופן שבו אני מניח תפילין מחר בבוקר? מה השם הולך לדורש מאימך דייקה, כן? מה? כללים בפרטים הוא דיבר על זה, יושר ועיגולים, מי שמכיר את השיעור שלו על המצב וכו'. יש פה כאילו איזושהי תנועה שהיא תנועה שבה אני מביא את עצמי. אני אומר, אני לא יכול לחיות, אני אישית, לא יכול לחיות במקום הזה כל הזמן. לכן, הרבה פעמים, או כי אני בלי לא מסגירת שמיים, או שאני לא יודע לסלק את הנגיעה, או אני לא יודע לסלק את הכנות, או שאין לי אנרגיות כרגע, ואני עושה מה שעושים. ותמיד, מה שהפוסקים אומרים, מה שהאוילם עושה, כן, אני הולך עם זה. יש מקומות שבהם זה, או שזה נוגע לי יותר, או שאני מתעורר לזה יותר, או שבא לי להיכנס אליהם יותר, ואז אני נכנס אליהם. ושם אני או אעשה את זה באופן שלי, ואז אם אני גם מגיע למסקנה שאני עושה יותר, או עושה, אני חושב שזה מקום שבו... להפך. עכשיו, אם זה דבר, עוד פעם, עם השלכה, הייתי שואל את עצמי 3, 4, ו-5 פעמים, אם אני הולך עליו או לא, וגם הייתי הולך עליו, הייתי מבין את המשמעויות שלו. אבל זה תלוי מאוד בסיטואציה. אני לא יודע להגיד פה איזושהי אמירה. אתה מבין אותי? טוב. שאלתך, מודי, אין לי תשובה טובה, בעיקר כי אני לא יודע, לא הייתי בלבד, כאילו, אף פעם, כמובן, היה פשוט. הייתי אברך ורם וכל מיני מילים כאלו, אבל לא... לכן אני לא יודע באמת לענות על איך זה מרגיש או איך עושים את זה. הרבה מאוד מהדברים שאמרתי כוחם יפה גם פה. זאת אומרת, בצד מסוים, כאילו לחיות בתוך, כאילו להיכנס לתוך מערכת מישור ייחוס של בעלי בת, זה בעיניי, זה כאילו קודם כל לקבל איזשהם הנחות יסוד שהן הנחות יסוד מינוריות. כאילו, קודם כל, להתמקם שם. וגם לתאם קצת את הציפיות עם עצמי ועם ההלכה, ולהבין כאילו שבמובן מסוים אני, המעבר מהישיבה הוא קשה. אבל אני נכנס למערכת שמערכת בגדול נורמטיבית, יש לה גבולות קרוסומוטו שאני יכול לסרטט אותה. תלויים כמובן בשאלה איפה אני גר, על בית כנסת אני הולך, על מה אני מחליט שאני מקפיד, על מה לא, אבל כאילו, שם אני נמצא. ובתוך הדבר הזה, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל אני מרגיש שיש מקומות שבהם אני... עכשיו, זה קורה, זה קצת כמו איפה נמצא הלימוד של בעלי בת. דף יומי, שנה יומית, דף שבועי, שיעור באוטו, בנסיעה לעבודה, אני לא יודע, אבל כאילו יש את המקומות שבהם אני כבר לא בישיבה, שאני מהבוקר עד הערב שוחה בתוך ים התורה, ואני מתאם עם עצמי ציפיות, אני לא מוכזב מזה, בסדר, השפה שלי הולכת להשתנות, אני הולך ללמוד משהו אחר, לעשות משהו אחר, אבל אני תשלים, שעה ביום, שעה בשבוע, שעתיים ביום, כל בוקר, שבת עם הילדים, לא יודע. כאילו מייצר לעצמי איזשהו סוג של תחנת ממסר כזה. אומר, גם בתוך השדה ההלכתי, כאילו, יש, לא יודע, תמיד אומרים, תבחר לך הלכה אחת, אתה תמיד תקפיד עליה, או משהו כזה, אני לא יודע להגיד את זה ככה, אבל יכול להיות החודש אני הולך על משהו מסוים, או כרגע אני מתמודד עם שאלה אחת, או עם חוויה מסוימת, כאילו, לא חושב שזה בינארי של הכל או כלום. בתוך הקיום הזה של הבא לבת, אני חושב שיש מקום, באופן אינטואיטיבי, גם לשאלות שדיברנו עליהן, גם לתנועות הנפש שסרטטנו פה. אני אומר באופן טבעי, אני אומר בתחושה, זה פחות מעסיק אותך ביום-יום, כי אתה כאילו לא מתעסק בזה ביום-יום. אתה מתעסק בדברים אחרים ביום-יום. החיים הולכים למקום אחר. אבל ברגע שזה חלק מהאור המקיף שלך, וזה חלק מהשפה הדתית שלך, זה חלק מהעולם הרוחני שלך, זה חלק מהזהות שלך, אתה מתחזק את המקום הזה. אז יש מקומות שזה יבוא לידי ביטוי. אז האם הלימוד עכשיו יהיה לימוד הלכתי? האם... לא יודע, אתה רושם לעצמך בצד את השאלות שיש לשאול, ופעם בחודש מסתכל עליהן ובוחר מתוכם את השתיים הכי אקוטיות, וכן שואל רב, האם אתה בימי חמישי נכנס לאתר כיפה ומחפש בשוט את התשובה הכי רלוונטית שהייתה בשבוע האחרון? האם אתה קורא תחום... אני לא יודע, זאת אומרת, כל אחד יש לו את ה... אתה מבין, אני לא יודע לסרטט כאילו את הקווים. עוד פעם, לא חוויתי את זה ולא ניסיתי, התנסיתי בזה. אני כאילו, המקצוע שלי באיזשהו מובן, או, לא יודע. אבל אני מרגיש שזה שם. עניתי לך, אני כאילו, לא עניתי, אבל...
כן. רק רציתי להגיד שאתה, לא היית בלבט, אבל אתה פוסק לבלבט בסוף.
כן, אבל אני, בפסיקה שלי לבלבט, אתה צודק, קודם כל.
כאילו אתה מבין את
ה... אני מבין את המטריה, אבל אני מבין אותה...
את המבט שלהם.
אבל אני מבין אותה כשהם באים אליי. עכשיו, אני עונה להם לפעמים מתוך ידיעה שהם לא יבואו עוד פעם בזמן הקרוב או משהו כזה. ואני עושה דברים בתוך הקהילה שנועדו לחפות על מה שאתה מתאר. למשל, אני מוציא דף הלכתי לפני החגים. עכשיו, באיזה שפה אני כותב את הדף הלכתי לפני החגים, כמה הוא עם מקורות וכמה הוא בלי מקורות, האם הוא פורס שיטות להחמיר ולהקל או לא, האם הוא מסביר את עצמו, זה שאלות של איך אני מייצר את השפה שנראית לי רלוונטית לבעלי בתים. בזה אני כן מתעסק, וגם הבחירה שלי, ואני יכול לספר בשמחה גדולה, זו המצאה שלי, ללמד אחרי תפילת ערבית במשך 6 שנים תשובה כל יום, או כל יום שאני נמצא בקיבוץ ואחרי ערבית, זה לא כל יום, אבל כשאני נמצא, כולל סיום של כל הכרכים של אגרות משה, זה הבחירה ברב מוישה, ואחרי זה הבחירה לשריד יש, ואחרי זה הבחירה ברב רבינוביץ' בדרך חיים ארוכים, זה מייצר שפה הלכתית לבעלי בתים. בסדר? אני עוסק לא פעם, דווקא בשאלות המטה הלכתיות, מיקרו, 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 בשיעור הזה של 5 דקות אחרי ערבית, וזה אני כן עסוק. במובן הזה אני קצת עונה, מנסה לייצר עבור האנשים ששומעים את השיעורים בהלכה וחיים כבעלי בתים, את השדה שאתה מתאר שיש לך אותו אולי עכשיו מהשיעורים הללו, עוד פעם, בזעיר אנפין. עכשיו, איך הם מתנהלים בסוף ביום יום עם החוות ההלכתיות שלהם? אני פוגש אותם כשהם באים אליי. בסדר? שם אני יודע מה קורה, אני יודע מי שואל, אני יודע מה שואל, אני יודע כמה שואל. אני יודע מי לא שואל, לפחות אותי. בסדר? לכן כאילו אני עונה תשובה שמכירה בעלי בתים, אבל היא לא לגמרי יודעת איך זה עובד שם בסוף. ואין אני אומר. ולשאלתך יובל, אני יודע אם יש תשובה, תלוי באיזה הלכה, באיזה סיטואציה. יש דברים שהם עדיין בהתהוות. יש דברים שלא, אני לא יודע לענות על זה. אני באמת מרגיש שאין פה כללים, אבל יש דברים שאני אגיד, פוק חז ועם ישראל עושה את זה. גם למנהגי שטות, וגם למנהגים של מכורה הפך ההלכה, וגם לחומרות שאין להם מקום. עם ישראל יהודי ככה עושה, זה הסיפור. יכול לאהוב את זה, יכול לקבל את זה. יש מקומות שאני אנסה לצאת נגד, יש מקומות שאני ארים ידיים, בסדר? ניסיתי בקיבוץ, יכול לומר, אותה, מסגרת חוויות הפרידה, ניסיתי, דבר שצורם לי כבר כמה עשרות שנים, זה שיהודים אומרים בנעימה ובהתנדנדות, ראש חודש, מנחם אב יהיה ביום רביעי, הבא עלינו ועל כל ישראל, לטובה. כשבעצם מה? זה ההכרזה של הגבאי. חודש אב יהיה ביום רביעי. למה הוא מכריז? כי לא היו לוחות שנה, אנשים לא ידעו מתי ראש חודש, בעיקר אנשים שבאות לבית כנסת, אז הוא הכריז. עכשיו, יש דעות אחרות, שזה מעין ההכרזה של אב בית דין, יש דעות שאומרות שזה לא יכול להיות. שכוח, העברתי על זה שיעור, ואני מתנגד לזה. לא רק שאני... אני לא רוצה שהגבאי יכריז. הגבאי שקורא, המולד יהיה, אתם מכירים את זה? ביום רביעי, אף אחד לא מבין מה הוא אומר, 16 דקות, 14, 5 ו-83 חלקים, שיגיד, וראש חודש יהיה ביום רביעי. זה מה שאני רציתי. עכשיו, אני אומר לך יותר מזה. כשגומרים את זה, הרי החזן אומר את זה, ואז כולם חוזרים אחריו, ואז הולכים להגיד, יחד זה שיהיו הקדוש ברוך הוא עלינו, נכון? אשכנזים לפחות. אז אני, מאז עומדי על דעתי, עומד, ואיך שהשליח ציבור גומר את ההכרזה הזאת בנעימה ובנדנות, אני מתחיל, יחד שהוא הקדוש ברוך הוא עלינו, וכולם צועקים שם ראש חודש זה, בכוונה גדולה, ואני אומר יחד שהוא. בסדר, זה המרד הקטן שלי בזה. עכשיו וואלה, בסדר, זה שטות, כן, זה פינה, זה סתם, עקשנות כזאת. הגעתי לקיבוץ, חיכיתי חודש, ראיתי מה קורה, ישר כתבתי מנשר לוועדת בית כנסת, זה, אני קורא לשינוי הזה, שמע בזה, בזה. בא אליי אחד נרדת בכנסת, תגיד הרב, מה זה האובססיה הזאת שלך עם ראש חודש? תגיד לו, מה האובססיה? הגשתי הצעה. לא, זה, תעסק בזה, זה. אוקיי, שלום, הורדתי מדפים, לא אובססיה ולא נעליים. סיימתי עם זה. עכשיו, עוד דבר, יש לי דעה הלכתית מאוד מעניינת, שכשאומרים בקידוש לבנה, שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם, צריך להגיד זה לאדם אחד. לא כתוב בשום מקום, בפויסקים, צריך להגיד זה לשלושה אנשים. הסרט הזה שאתה מפריע לשלושה אנשים באמצע קידוש לבנה, שהוא באמצע פסוק, עליכם ושלום, שלום, 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 שלום. עכשיו אני יכול לגבות את זה, להגיד על זה דברים יפים, להגיד שזה הגשמק של הקידוש לבנה. קיצור, עסקתי בזה פעם, זה העסיק אותי, הגעתי למסקנה שלא צריך, מאז יש לי חברים בראש צורים שהיו מחכים שאני אבוא אליהם ואני אגיד להם שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם. הייתה חקירה, אם הוא צריך לענות לי 3 פעמים, מספיק פעם אחת. יופי.
מה התשובה?
פעם אחת.
פעם אחת.
כתוב, ואומר לחברו ג' פעמים, וחברו משיב. עליכם השלום, זה מה שכתוב.
עשיתו אומר לכתוב לחברו משיב ג' פעמים.
אז זה כבר, תבדוק אותי ברבדים. כן. זה תומך או לא תומך בטענה שלי, אבל לא חשוב. גם בסדר, ספרדים תמיד צודקים. בקיצור, ואז כאילו הגעתי לקיבוץ, קיבלתי את התגובה לקידוש להחזה בראש חודש, ואז חבר שלי, מאנשי ראש צריך שאלתי, תגיד, מתי אתה משנה שם את השלום עליכם, כאילו? מתי אתה עושה את השינוי? אמרתי לה, זהב, לא, שיגידו, לא אכפת לי. עכשיו, סתם, זה דוגמאות מאוד מאוד מינוריות וזניחות, אבל... אז למה הבאתי אותם? כדי להגיד ליובל שיש דברים שבהם ההלכה עוד יש ללכת. יש דברים שההלכה משתנה.
אני
שואל
נגיד, בגלל יובל, כי אתה כפוסק השנייה והולכת. אתה מסתכל על האחרונים, אז לא פעם נלך לראשונים, כי... כלומר, אף אחרון לא הבין כלום, אני הולך
לראשונים. אני לא מדבר ככה קודם כל, חס ושלום.
לא, כלום. קצורית גדולה, כאילו.
אז קודם כל, אז אל תהיה.
לא, אני אומר את זה, באמת להגיד, כי ראיתי את הרב משש שאומר, לא מצאנו שום יד אצל האחרונים, הלכנו לראשונים.
אז אני לא רב משש, אני איש קטן, קטונתי. אני קודם כל לא אומר שאף אחד לא הבין. אני כן יכול להגיד ש... לא יצא לי, בעניותי, לא יצא לי לפסוק כמו ראשונים בלי שיש איזשהו אחרון שאומר. תמיד מצאתי אחרון שאומר. הוא לא אומר את זה בדיוק, אז הוא אומר דמי, אז אני מסתמך עליו. אבל לא יצא לי לפסוק. אני לא מספיק גדול כדי לפסוק כמו ראשונים. אם יש כאילו מסורת פסיקה מובהקת שכל עם ישראל עושה משהו, עוד פעם, תתן לי את התרחיש הזה, אבל שכל האחרונים אומרים משהו ויש בראשונים את הדעה אחרת, אז בדרך כלל יש מישהו מהאחרונים שאומר שאפשר להסתמך על הרייבד הזה בשעת התחל. אז אני מסתמך עליו. לא זוכר תרחיש שבו הייתי צריך את הדבר הזה, ולא יודע אם יש לי כוח לעשות דבר כזה. עוד. יכולי גם להגיד דברים, לא רק לשאול. אני גם לשאול. לא חייבים גם, אפשר גם לשתוק.
אני מזדה שאני מאוד מרגעים מטריד, אני שמח. גם זה הכריח משהו שפחות מוכרח אצלי בשנים האחרונות, שזה להביט להלכה. דווקא בגלל שמרבית המקורות, פחות היו מקורות מאוד כללים, היו מקורות מאוד פרקטיים. בדרך כלל כמעט הכל דף היה שוב, או הבאת דוגמה מהקיבוץ, דברים האלה. אני מבין שהכוח הגדול של השיעור הזה, וזה גם התודעה, זה... צורך להשאיר לזה מבט, לפרקטיקה. צורך לעמוד מול כל מיני מנהגים מוזרים ולשמע מקומם. זה היה כזה מאוד פתאום לעמוד מול ההלכה, לפרק אותה, להתייחס לכל דבר, וזה היה לי, זה היה לי משמעותי. השאלה שנפתרתי לאורך השיעור, ושגם שאלתי אותו לא מעט, אני רוצה לשמוע כאילו את התחושה שלך, מעניין אותי. האם שיעור כזה גורם לך לדבקות או להפך? לפעמים שיעורים שפה יצאתי ויצאתי עם קריצה, חלק מהפרקטיקות הדתיות שלי, והראשונים שצאתי עם דקות בה.
כן. א', נכון. ב', בגדול, דקות. זאת אומרת, אני מבחינתי המבט הזה על ההלכה, המבט המפוקח וההלכה, הוא נעשה מתוך פרספקטיבה... נעשה מבפנים, לא נעשה מבחוץ. אני יודע שחלק גדול מהשיעורים האלה הייתי איך אומרים אצלכם, בני המחשבתי קל, יכול כאילו להעביר אותם ולהפוך אותם למאוד מאוד ציניים, מאוד אירוניים ומאוד ביקורתיים. אני לא נמצא שם מתוך תחושת היות חלק מי וביתיות, וזה כאילו, זה הסיפור שלי עכשיו. אני אומר את זה מתוך בחירה, כן? אבל זה הסיפור שלי. עכשיו, אם זה הסיפור שלי, ואני... דן אותו בהרמנויטיקה של חסד, אז אני מסתכל עליו, כאילו, גם כשאני רואה איך הוא התפתח, ולאן הוא הגיע, הוא הסיפור שלי. ולכן, בסוף, כשאני מבין אותו יותר טוב, אז הוא גורם לי להתקרב אליו. אתן דוגמה. יושבים בהזכרה לסבתא, בסדר? עליה שלום. לא יודע אם יצא לכם לשבת בהזכרה לסבתא, עליה שלום, מי שיש לסבתות שלו בחיים, יאריכו ימים בעזרת השם עד 120. יושבים בהזכרה לסבתא. עכשיו מתחילים לדבר על סבתא. ואז מי שמתחיל לעשות איזשהו ניתוח פסיכולוגי לסבתא, שהיא הייתה בעצם ככה, ובגלל זה היא הייתה כזאת, והיא אף פעם לא הייתה מוכנה שם, וכו' וכו'. עכשיו, לפעמים זה כאילו המסתכל מבחוץ יכול לזהות פה דברים שהם ביקורתיים, או לפעמים אפילו עלולים להיות ציניים בתוך קונטקסט מסוים. אבל אם זה נעשה מתוך מבט של אהבה ושל חמלה, אז הוא יוצר געגועים לסבתא, וקרבה אליה, ורצון כאילו להבין אותה, גם אם היא ניצולת שואה, ולכן היא התנהגה באופן כזה. אני מרגיש שזה... ככה לפחות אני מרגיש.
אתה בעצם אומר שהיא מתה, ההלכה.
מה זה? מתה ההלכה, זה היה שם את השיעור, לא? לא, אפשר גם להיפגש עם סבתא חיה. אני יודע, הייתי חייב להגיד. קיצור, אני, זה הדוגמה כאילו אקראית, אפשר גם עם הילד שלך, זה לא משנה.
אבל זה גם כשזה לא עובד? גם כשאתה מצביע על מקומות שבהם ההלכה לא עובדת?
עכשיו, שלמה את ההלכה לא עובדת? אני מקבל את ההלכה כנתון, אני מקבל את ההלכה כסיפור, אני מקבל את ההלכה כשפה, אני מקבל את ההלכה כפרספקטיבה, אני מקבל את ההלכה כמישור ייחוס. אני חי בתוך העולם ההלכתי, זה היה... עכשיו, הבעיה שלי, סוגריים, היא שאני לא חי רק בתוך... או לא הבעיה. האני שלי הוא שאני לא חי רק בתוך העולם ההלכתי, בסדר? זה אתגר גדול.
שזה משהו,
כן, זה אני, בסדר? עכשיו צריך להתמודד עם זה, שים את זה רגע בצד. אבל כשאני מסתכל על עצמי בתור מי שחי בתוך עולם ההלכתי, אז אין דבר כזה לא עובד. יש דבר כזה שאני רואה שההתפתחות שלו היא נתקועה במקומות מסוימים ומתקדמת במקומות אחרים. שהוא מיישר קו עם המודרנה במקומות מסוימים ושהוא יש לו שארית שלא מצליחה להתיישר במקומות אחרים. אוקיי, זה היא. המושג לא עובד כאילו הוא מושג, תמיד, הוא כאילו... אני אגיד לך עוד משהו, אדם, לא יודע, עוד פעם, סליחה על הדימויים האלו, אבל אדם מתחתן עם מישהי. עכשיו, יש מקומות שזה לא עובד. זה לא עובד, היא אשתך. עכשיו, באופן טבעי, זה אוקיי, היא משתנה, אתה משתנה, אתם לא משתנים, יש מקומות כאלה, יש מקומות דברים, שחשבת, דברים שלא חשבת, בסדר, אלה החיים. אבל זה סיפור, כך, ילד אישה הזאת, עוד חליל, הדבר שאפשר גם לפרק אותו, אבל ילדים. יש דברים עם הילדים שלא עובדים. בסדר, מה, כאילו, זה לא פרודוקטיבי המשפט הזה, זה לא...
כן, אני מכוון יותר למקום שדיברנו עליו בשיעורים על המנהג שגובר על ההלכה. כאילו, אנחנו מגיעים למקום שבו ההלכה כאילו היא... אני חושב שאמרנו משהו כזה, שההלכה היא טעות או משהו כזה, שזה כאילו המנהג הוא נכון יותר מההלכה. אז כאילו, אז אני שואל, זה מקום שמייצר דבקות בהלכה, מקומות שהמנהג...
עוד פעם, המנהג עצמו, אני חושב שהתשובה היא כן בעיניי. המנהג עצמו מופנם הרי לתוך השיח ההלכתי. כפוסק אני יודע שיש לה מנהג משקל. ואז תשאל אותי, אז ממילא כאילו אני, להפך, אני במקום שבו הפרקסיס הזה הוא חלק מהסיפור שלי, וגם כשהוא לא עובד, כלומר כשהוא לא מתנהג בצורה קוהרנטית, או כשהוא לא ריאלי, או כשהוא מבוסס על טעות דפוס, זה חלק מה, כאילו, חלק מהסיפור במובן הזה. וגם אם אני לא עושה משהו, או מישהו לא עושה משהו, זה גם כן. גם את זה הצלחנו באיזשהו אופן להפנים לתוך השיח עצמו. ובמובן זה, אני כאילו, עוד פעם, הדבר המרכזי שניסיתי להגיד על ההלכה, לפחות בחוויה שלי, אני לא יכול להגיד את זה עליכם, כל אחד בחוויה שלו, אבל שההלכה, מישהו שאל אותי באחת השאלות, איך ההלכה מתפקדת, לא יודע, אחד הדברים שכתובים אצלי בדף, ואני כאילו מרגיש שהדבר המרכזי שההלכה מייצרת את המרחב הזה, את השפה הזאת, את הביתיות היהודית הזאת. ואנחנו נעים בתוכה, במובן הזה היא שם, עוד לפנינו, היא נוכחת עכשיו. נתקלים בפינות שלה, לא נתקלים בפינות שלה, היא מחריבה לנו, היא לפעמים מטרידה אותנו, לפעמים שמחת אותנו. בסדר, אבל היא שם. אני אומר שוב, האתגר הגדול שאני מזהה בעצמי, הוא לא האתגר הזה, וזה יכול להיות שזה פער בינינו וזה בסדר, הוא המקום שבו יש היבטים מסוים שבהם אני לא אזרח של ההלכה. כאילו, אני יודע לדבר גם שפות אחרות, ולמרבה ה... לא יודע מה, אבל אני מסוגל לדבר אותם באמת, בכנות, ולהיות בתוכם לגמרי, או כמעט לגמרי, בלי שארית. עכשיו, זה לא נכון שבלי תמיד יש שארית יחדית, אבל...
מה
חסר
לנו
בסדר, אבל? אם
היה לנו שלושה.
אני יכול להביא את הדף.
לא, מה היית רוצה לתת?
אני לא רוצה כלום. מה אני רוצה? מה אתם רוצים?
יש לי שאלה...
כן.
זה קשה לי להחכיר אותה למשהו מאוחד אחד, זה מפזר כזה מחשבות. בגדול נראה לי מה ש... מסתם כותרת להכל, אז כאילו לקבל סקירה עכשווית של ההלכה בימינו, סקירה עכשווית מטה הלכתית. השאלה שמעסיקות אותי זה, אני חושבת את כל הסדרה בזמן קיץ, כאילו מה קורה עם ההתחדשות והגמישות של ההלכה בימינו. לא ראינו בעיקר שוטים, כל מיני שורות מלפני, מהעבר. נגיד שאלות כמו, כמו שבאת המנהג שבבית שלך, שביום העצמות אתם מדליקים חנוכייה ו... כמו שעושים שם, או... ותעלינו בשמחה בארצנו במקום לארצנו.
כאילו, כאילו כמה, כמה הלכה יכולה באמת להגביר כסף בלי, כאילו, שתעבור את הגבול לרפורמה קונסרבה, בשביל להתאים את עצמה לדרישות של הימים שלנו, בנוגע לשאלה גם של התאמת התפילה, בזמננו, שומעים מנהגי המרעבלות בתקופה הזאת. כאילו, למה שלא נגיד, יש את העניין הזה של פוק חזי במנהגים, אז כאילו, מה מונע מאיתנו פשוט לצאת ולהתחיל מנהג משלנו, כלומר זה צריך לבוא מלמעלה מההלכה?
טוב,
קשה להסביר את עצמי ב...
יש פה כמה וכמה שאלות. סתם, האתגר של לנסות ולתת איזשהו מבט על ההלכה בימינו הוא אתגר גדול, אני לא יודע לענות עליו בשליפה מהמותן, יש לי כמה ניצוצות מחשבה, אבל...
אולי מה... אתה חושב שההלכה באמת שהיא התקבעה אחרי הפיצול של הרפורמה והאורתודוקסיה? אני חושב... שחתם סופר אמר חדש סכום
אני חושב שהאיומים של הרפורמה על החתם סופר עדיין מרחפים מעל ראשינו. כאילו, תחושת האיום וכדור השלג והמדרון החלקלק וכו' וכו' נוכחת פה עדיין באוויר מצד אחד. מצד שני, העובדה שזה באמת כבר לא באמת מאיים עלינו, משחררת גם חלק מהפסיקה בימינו. אני חושב ש... קרא לזה הקמת המדינה, סלש התעוררות המושג הזה שנקרא פסיקה ציונית דתית, אם באמת קיים דבר כזה, מזמין עוד צעדים קדימה. לא רק בשאלות של כן הוסיפו עלי לתפילה, לא הוסיפו עלי לתפילה. אגב, מנהגי יום העצמאות זה חתיכת דבר. מתגלחים בספירת העומר, אשכנזים, קוראים דברים דרמטיים. עוד פעם, אנחנו כאילו הם כבר אובייס שלנו, אנחנו מחפשים את הדבר הבא, אבל הם לא פשוטים בכלל. ולא לא כל החברה שומרת המצוות עושה אותו, בסדר? החרדי צור כל לא עושה איזשהו דבר מה שאמרנו. גם שינויים בנוסח התפילה, אני אומר, הוסיף עלי, זה שינוי בנוסח התפילה. לא להוריד. שואלתי, אם הורידים את התחנו נערוך ביום שני וחמישי, שבו אומרים, נחלתנו הייתה לחרפה, אדמתנו לזרים, שאלה טובה. אבל אני מרגיש שחלים שינויים הם שינויים דרמטיים. מצד אחד.
אז אני יכול להוסיף לגמרי שואל.
כן.
אם יש איזשהו משהו שחוסם את ההלכה להתחדש בקצב שבו התחדשה והתגמשה בדורות המעבר, אז באמת, מה חוסם אותה? מה מעקב אותה?
אני אומר עוד פעם אינטואיטיבית, זה דורש חשיבה יותר מעמיקה. לא התכוננתי לשאלה הזאת, אבל אני אגיד שני דברים שעולים לי ככה בראש. קודם כל, אני חוזר על מה שאמרתי, הרפורמה עוד כאן. זאת האיום הזה, התחושה ששינוי עכשיו יקעקע את כל המערכת וכו' וכו', כאילו, עדיין נמצאת כאן החילוניות, הרפורמה, כל הזמן מסתכלים על האחר. כן, היהודי תמיד מגדיר את עצמו אל מול האחר, הוא תמיד מאוים, הוא תמיד צריך להתגונן. במובן הזה הוא נהיה יותר ויותר ויותר בסטרס, וזה מונע ממנו להשתנות. הדבר השני שאני מרגיש הוא איזושהי תחושת, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים, כאילו התחושה הזאת של הקטנות שלנו אל מול עוצמתם של הגדולים, שהיא מאוד 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 נוכחת בתוך השיח היום, וגם היא קצת נכונה, נגיד גם את זה, מייצרת כאילו יחד עם כובד ארונות הספרים, בסדר? שכל התורה שבעל פה הפכה להיות תורה שבכתב, היא הרבה פעמים חונקת את הרוח. והפחד שדיבר עליו הרב קוק, שהפך להיות אתוס יהודי. בדיוק היה פה מישהו מהמבקרים שביקר בישיבה, שהגיע מישיבה אחרת, שאל אותו, דיברתי עם הרב יוסי, אז הרב יוסי אמר לי שהוא שאל אותו מה קורה שם ולמה אתה רוצה לעבור לפה, גם שאני כרגע את הישיבה הזאת, אז הוא אמר, שמה לא סומכים עליי. כאילו, מחנכים בחור בשיעור א' לתודעת יצר רע, ואתה לא בסדר, ואתה כל הזמן צריך להיות בחשדנות כלפי עצמך. אין אמון, כאילו, יש פחד כל הזמן, יש איזשהו סוג של... שבתנועה הזאת עצמה לא מאפשרת יצירה, ולא מאפשרת חירות, ולא מאפשרת שינוי, לא מאפשרת התחדשות, היא לא מאפשרת כלום. היא כל הזמן קובלת. תקראו מאמר הפחד של הרב קוק, קראתם? תודה. לא ארוך, ומאמר חשוב. כן, אבל... מרגיש כאילו ששם זה יושב. עכשיו לפעמים, אתה אומר, פחד הוא חשוב, אשר אדם מפחד תמיד, וצריך עירה, וכו' וכו'. אבל, אז האם אני עונה לך?
לא
הקדמתי
קודם,
שלי
זה מרגיש כאילו שאני תוכן בטח שלמדתי על אחד מאוד התחבר, אבל משהו שאולי הוא לא אפשרי במסגרת הזאת, כי הוא היה צריך לשבת בסוגיות מאוד, אבל כאילו נגיד שנוגעים בכל עיקרון כאילו כשלעצמו, ובסוף במציאות כאילו עקרונות מתנגשים, וזה טיפה לא מתנגשים, אבל הם כאילו ללמוד תשובה מורכבת מהמון עקרונות הלכתיים של מה קורה כשההלכה לא יודע, כאילו הלכה כרבים, אבל מהגרוע אחר. כאילו, לא, אז אני חושב שבכל עיקרון נגענו כזה עצמו, אבל השאלה מה קורה.
תראה, במובן הזה, מה שנעשה בשנה הבאה בתוך הלימוד של ההלכה יהיה הפוך. זאת אומרת, אנחנו נלמד מתוך ההלכה, ואז אני, כאילו, אני לא יודע מה יקרה, אבל יצופו דברים, אני יודע מה יקרה. יצופו מנהגים מול פסיקה הלכתית, יהיה עקרונות הלכתיים שונים.
אולי זה מה שאפשר
אפשר מראש לבחור תשובות מסוימות שבהן מביאים התנגשויות מסוימות לידי ביטוי, אבל שוב, זה יהיה כל פעם שפיץ מסוים ולא... יש דברים שאפשר באמת ללמוד אותם רק ש... אתה יודע, אתה צריך ללמוד 1,000 דפים בשביל להרוויח אחד כזה ואחד כזה ואחד כזה ואחד כזה ועוד 800 בלי כלום. כאילו, לא בלי כלום, אבל בלי התנגשויות. בסדר? אין לי... אתה צודק.
לא, אני אמרתי... טוב, אולי שם הבא.
כן. בעזרת השם.
לא הספק להעיר על המושג שעוד אני קודם עם בעל בית, אם זה עולה פה כבר, זה נפול למטה. כאילו יש המון אספקטים, המון קושי מול המושג הזה. שכאילו, אולי כל יהודי הוא פוסק, כל יהודי הזה, אז אני אומר, אז נכון שאם ככה זה כמו ששאלנו בהתחלה, אז כאילו שיש כאן איזשהו פוסק שהוא משנה דברים יותר מהותיים, אבל כל יהודי צריך לדעת, מבחינת כאילו, להכיר את המושגים. אחרי ישיבה, אז אחרי תעשה משהו אחר בחיים שלך, צריך לקראת המושגים של הלכות שבת, מושגים שאני יודע, אתה צריך להכיר מושגים של דיינות או משהו כזה, אבל יש לך מושגים, ואחרי כשיש לך איזשהו אירוע, אתה יכול להשליך בתוך מושגים שאתה מחבר, אז נגן איזושהי פסיקה עכשיו שמזעזע אתרים, אבל אתה כאילו כן יוצר כאן איזשהו משהו מתוך בלי מושגים שעצת עצמך, אתה כן מצליח לפסוק בעצמך, כי זה לא איזשהו בעל בית כזה ש... שנה כמה שיעור להלכה, ומכיר את כמה דברים, כי בעיניי פשוט הרבה פעמים המושג בעל בית יכול נורא כאילו להשליך כזה את האחריות שלי, כאילו,
אני אגיד לך, אלון, אבל אלון, במקום שאיננו באת אתה בשאלה שלך, במובן מסוים, אתה לא מרגיש מספיק שאתה בתוך העניינים, אפשר להיות בתוך העניינים, זה לא זה שלמדת אותם פעם בשיעורי. בסדר, עזוב את מודי בשנה הבאה, שהוא עוד יהיה לו פה עדים של הישיבה ושל היגוב וכו'. אם מסתכל בקהילה, אנשים בני 35, מקצועיים מאוד בתחום של שיווק מוצרי, לא יודע, מוצרי מזון לתחנות דלק של ילו ומנטה, כי זה מה שהם עוסקים בו. פתאום הוא נפגש עם איזו שאלה, יכולה להיות בדיני אורלה, ויכולה להיות בדיני פרגולה בחג סוכות. עכשיו, הוא למד פעם. הוא גם יכול לפתוח במשנה ברורה. עכשיו, עוד פעם, אם הוא כל הזמן, זה מה שניסיתי לומר, משמר על איזשהו סוג של שיח עם ההלכה. אבל אם לא, כאילו זה... אני מבין את השאלה. כאילו... אני מבין ברכב, קצת. אני יודע להגיד כל מיני מילים, וזה. בסוף שאני מתלבט בין שני רכבים, אני מתקשר למישהו שמבין בזה. זאת אומרת, אני לא רוצה להתקשר על כל צעד בשביל. בסדר. אני נכנס לאינטרנט ליקו. כאילו, זה לא המקצוע שלי. במובן הזה, בסוף, אם כולם קונים טויוטה, אני קונה טויוטה, זה גם תשובה. בסדר? זה מה שכולם עושים. זה מה שאבא שלי עושה, זה מה שהחברה עושה, זה מה שנראה לי. לוקח סיכון. אפשר להתחיל לנהל את השיח של איך מנהלים את החיים. אבל השאלה, אני חושב, היא שאלה אמיתית. כאילו, התשובה שלך היא תשובה... הלוואי והייתי יכול לומר אותה כחזון. אבל אני לא חושב שהיא ריאלית, אלא אם כן עובדים על זה. ומשמרים גם בתוך החיים, הבלבטים היומיומיים, איזשהו צינור שמתחבר לתוך השיח ההלכתי. הרבה מהאנשים שאני רואה סביבי, שמנסים לשמר איזשהו קשר לתוך עולם של תורה ומצוות, הקשר שלהם לא עובר דרך הצינור של ההלכה. זה דרך הצינור של לימוד. זה יכול להיות אף יומי, זה יכול להיות סיפורי מעשיות, זה יכול להיות שיעור פרשת שבוע, אבל הם כאילו משמרים קשר ללימוד. ומשמרים קשר אל פרקטיקה הלכתית, וזה שהם הולכים לבית כנסת, וזה שהם כמובן שומרים שבת, וזה שהם שומרים לכות תארת המשפחה וכו' וכו'. אבל ערוץ הפסיקה הוא בדרך כלל, אני חושב, הוא לא ערוץ שרוב האנשים פוסעים בתוכם. אתה מבין אני אומר? הלוואי כאילו, שאנשים יהיו במקום הזה.
אתה מגיע למצב החיים שאתה כבר לא רק לומד, אתה כבר רץ על אותו... אתה לא מניח שאני כבר קטן, אני מרגיש שכבר ליד ליד
די סגור. אני לא בטוח שזה נורא.
לא, עכשיו, אז אני אומר לאלון שכבר יש מצב שאתה כבר רץ. פעם ביש השאלה שמסידה אותך.
ואגב, יכול להיות שאתה רץ לא על משהו הלכתי נכון לגמרי, אבל חזרנו על השאלות הקודמות. כי זה אמינה, כי ככה אתם עושים, כי זה ויתרתם, כי פה החמרתם לי לדעת.
לא יודע, כי אני חושב שיש מרחב, כי אני מסכים לגמרי שזה צריך להשתמע, כי כל דבר צריך לחזור. בעיניי, כאילו, התקופה ש... אני חושב שזה גם בעיות של ישיבות שלנו, ישיבות תחת גם של חרדים, שאנחנו מתעסקים מספיק באמת עם הלכה פרופר, עם מושגים בהלכה, עם שיטות בהלכה, עם גם עם שוטים, כמו שביקשתי גם פעם שעברה, כאילו שפשוט לשתות ולהתעסק בזה, כי זה גם הדבר הכי נוח, נדעתי להתאחזק, כאילו אני למדתי ללכות עירובן, ואז הייתי בצבא הרבה שנים, וכל מה שהייתי מתעסק בו כל שבת בשטח זה להתעסק עם עירובן, ועוד פעם כל מיני טכניקות, ואני מרגיש שאני מונח שם, אני מרגיש שאני יודע ליצור כאילו כל מיני, דרך כל מיני מרחבים ודברים, וליצור לבוד ממזלג, אתה מבין?
כן, אבל דווקא עכשיו זו דוגמה טובה, כי ברגע שתהיה בלבט, לא תתעסק בשאלות של רובין, עד שתטוס לחול לאיזה שבת, תשאל את עצמך, האם הגדר שמקיפה, כן, ש... אתה צריך להתעסק ברובין, סתם, זו דוגמה מעניינת, כאילו, לא יצא לך. לא רק לך, לאף אחד.
לא, אני מרגיש שזה מונח בי,
אני בסדר גמור.
לא, זה לא רק בי, כאילו, במישהו שתעסק בזה, כאילו, זה לא... אין בי שום...
אני אומר, אבל אתה לא הולך להתעסק בזה. במה שאתה מתעסק אתה יודע, איך עושים קידוש אתה יודע, ומה מוקצה ולא מוקצה בשבת אתה בגדול יודע, אין לך שאלות, אתה יודע, דברים שאתה צריך לדעת אתה יודע. עכשיו פתאום אתה רוצה לשתול איזה משהו ושמיטה היום, וואלה, לא יודע, מה אני עושה עם זה עכשיו כאילו? פתאום מישהו נפטר לו חלילה מישהו, לא יודע, מה אני עושה, מיום הפטירה, מיום הקבורה, יורצייט, שנה מעוברת. כאילו לא, לא...
זה גם כן איזושהי מיובנות שאני רוכש תוך כדי הזמן שאני לומד דרך מדע הלכה, אני מבנה לפתוח ספר הלכה.
אדרבה, אדרבה, זו תשובה טובה. עכשיו אתה אומר, אתה צריך להיות מיומן ולפתוח ספר. היום זה מאוד פשוט, אתה כותב באינטרנט פניני הלכה. אתה מוצא את הרב מלמד, הוא כותב על הכל. הוא כותב את זה יפה ובהיר. אגב, זו תשובה טובה. כן, איך אני משמר פסיקת ההלכה שלי? אני עושה לך רב, הרב מלמד. או לא משנה, יכול להיות משהו אחר. קוט יוסף, גם אם צעקו לו ברשת. בסדר, זה גם פתרון. וזה פתרון מעולה, אני לא מתנגד. אני רק אומר, זה, צריך לדעת שזה פתרון, שהוא לא תפסוק לעצמך. הוא תפתח את הספר, תעשה לך רב, שאל את הרב. אתה יכול לשאול באתר כיפה, אתה יכול לשאול אותי, אתה יכול כל אחד הפתרון שלו. שאול את הרב שלך במקום, בכנסת אחרי ערבית, גם דבר מקובל בימינו. בסדר. אבל שוב, זה איזשהו סוג של פתרון, על רקע זה שאני לא יודע לפסוק לבין. לפתוח אינטרנט זה לא לפסוק לבין. אני שואל את הרב מלמד. וזה עוד פעם, זה אחלה. פתוח ספר, זה אחלה. לא פותח את הסוגיה עכשיו, פורס את השיטות, מכריע. הרבה פעמים אנשים מתקשרים, שלום הרב, יש לי שאלה, כן, בשמחה, מה השאלה? זה וזה השאלה. ראיתי באינטרנט שכתוב שככה וככה, מה אתה אומר? אתה מבין כאילו מה קרה, בן אדם היה לו שאלה, הוא נכנס לאינטרנט, הוא ראה, הוא לא בטוח, נראה לו מוזר, הוא מחפש גיבוי, רוצה לשמוע אותי אומר את זה, בסדר?
דבר ברפואה.
מה זה?
שכל אחד מגיע מרופא כבר אחרי שהוא בדק את המחלה באינטרנט ונבחן את מסרטן מאה
במאה. יש לי חבר שעשה פסיכיאטרית ואני חושב את הצד כדורים, אמרה, תקשיב, אם חיים לעצמי, יש לי תתתתה, לפל הסונים האלה ואלה ואלה, יש לי זרון, אפשר כדורים.
אז היא אמרה לו, יש לך מניה?
עבורי, כמה אתה חושב שהדברים שאמרת לנו פה בסדרה הזאת הם קונצנזוס? כמה אתה חושב שהיית נותן שהרבה אנשים הם חותמים על מה שאתה אומר?
מה אמרתי? אמרתי שההלכה נשענת על סיני או על קבלת האומה, הצגתי שתי דעות. אז זה קונצנזוס. דיברנו על מנהג, מה ההבדל בינינו לבין הרפורמה הקונסרבטיבית?
הדברים מהם, אתה
רואה, לא? לא הרבה. פייר, לא הרבה. לא הרבה, אני מרגיש הרבה מאוד מהרבנים חלק מהדברים הם לא אומרים את האמירות שאני אומר, אבל האינטואיציות שלהם נמצאות שם. בסדר, זאת עכשיו אמירה היא כאילו קצת מבחוץ, אפילו טיפה מתנסית, אני לא מנסה חלילה, אבל כאילו הם לא עושים עד הסוף את המבט המטה-הלכתי על עצמם. אין להם אינטרוספקציה כזאת שמתפרעים על עצמם מבחוץ ומנתחים את אופן שבו הם פוסקים. אבל בסוף מגיע הרב בן הילאו ומנתח את הפסיקה של הרב עובדיה, ואז הוא אומר לך, תראה, הרב עובדיה בעצם 1, 2, 3 העקרונות שלו. לא פעם אני רואה את זה, שחלק גדול מהדברים שאמרתי כאילו מונחים אצל פוסקים נוספים, ודאי אצל רבנים בני זמננו, אבל השפה המטה-הלכתית הזאת, במובן הזה השאלה של מנחם היא טובה, היא עלולה ליצור מצב שמייצר אצל רב שנמצא בפנים, איזושהי תחושה של מה פתאום, אני בחיים לא... מה, אני לא יכול להיות, איך יכול להיות? ולהפך, כשהוא מודע לעצמו, זה מבהיל אותו. אני יכול להראות לך את זה בתשובות של רב מוישה, שהוא כותב דברים, אז הוא כותב, ולינה הלכה לא. כאילו פתאום הוא הולך את כל הצעדים עד הסוף. הוא כאילו עושה איזשהו חשבון הלכתי, הוא בונה איזושהי קונסטרוקציה, הוא כאילו כמעט מפרק את המסקנה, ואז הוא אומר, אבל עניין הלכה אין לי נוקח, או יש להחמיר. למה? כאילו עושה איזשהו תהליך שמונע משיקולים מסוימים, אני יכול לנתח אותם, ואז הוא כאילו עוצר את עצמו, ויש זה גם כן, זה גם כן טכניקה מסוימת של, של, כאילו, לרוץ ולבלום. אני חושב שברמת השפה, השפה הזאת לא, היא לא שפה מדוברת היום. ואני יכול להגיד מאוד מאוד בזהירות שאני 6 שנים בקיבוץ, כאילו עוד פעם אתם מלווים אותי בשלבי הסיכום של התפקיד הרבני לפחות כרגע, אני לא הולך להיות רב של קהילה בשנה הבאה. כן, זה לא אותו דבר. זה נכון, זה לא אותו דבר. 6 השנים האלה עשו לי חשק, אני יודע, להפיץ את זה, או לדבר את זה, או שיהיו לי תלמידים שיהיו פוסקים, כאילו, שהלכה תלך לאנשהו עם ההקשר הזה. לא רוצה לעוף על עצמי, אבל אני מתפלל על זה. כאילו, כן.
זה כבר משהו, כאילו מה שאמרת זה... אני לא לוקח מזה שהניסוח של הדברים האלה, של האינטואיציות ובשפה, הוא משנה את זה. אבל אני מרגיש שזה לא... זה לא סתם תחושת בהלה כזאת של מישהו שניסחו לו תחושות והניסוח הזה מבהיל אותו, ואני מרגיש שזה קצת משנה. זה קצת גם לוקח את החשיבה קדימה. כאילו ברגע שאתה מנסח את האינטואיציות האלה לפני שפה, אתה מפתח את זה, ואתה הולך עם זה קדימה.
כן, אני מסכים. אני מסכים, אני כן יכול להבין את החשש מזה. כאילו שזה יוצר לפעמים ריחוק, או שזה יוצר...
שאולי זה מה שמבין.
כן. אבל אני מרגיש שאין ברירה, ושזה, עוד פעם, לי ובהבנה שלי גם לכם, אני מקווה, אני יודע, ככה אני חושב, זה מקדם בסוף את הדבר הזה, ככה אני חושב. אני מקווה. אני מגיע כאילו עם החשק הזה גם לכולל של ההלכה בשנה הבאה, אני גם אמרתי את זה פה לקבוצת היסוד של הכולל. טוב, עוד דברים. אפשר עוד דבר אחר כך להגיד בארבע עיניים מה שרוצים, בכיף. ההקלטה עוד מעט יסתיים. מישהו עוד רוצה להטביע את חותמו על השיעור הזה?
יש לי שאלה אישית, אני מרגיש שאלתי כבר הרבה. אפשר לעצור את ההקלטיים.
אפשר לעצור. לא, אני חייתי לא אכפת אישית אישה. אם אתה רוצה לאכול לעצור ולישון.
איך מגיע על ההקלטיים?
אתה תעצור, שמישהו שמע את הקלטה... התבאס כאילו שהוא פספס משהו.
ככה אני גם
אעשה, אתה יכול לעצור, אתה רוצה לשאול משהו אישי?
אם אתה רוצה.
יאללה.